ברשות כל הרבנים החשובים, ברשות מורנו, הרב אריה שטרן, שליט הרב הראשי של ירושלים, רצינו לדבר על נושא חדש. בדרך כלל שרגילים לדבר על פולמוס השמיטה, רגילים לדבר על הפולמוס שהוא בערך ב-120 שנה האחרונות, שמיד אני אדבר עליו. אני רציתי לדבר על פולמוס חריף ביותר, קשה מאוד, שהיה בתקופת חז"ל, שאנשים לא יודעים עליו כמעט, ואני חושב שגם תלמידי חכמים אולי לא מודעים אליו. אנחנו מתעסקים כאן עם עשרות סוגיות בירושלמי, אין לכם מה לפחד, אני לא עתיד עכשיו להקריא לכם אותם. אני ארוץ על טקסטים, עשרות, יגיד לכם את הכל בצורה עברית, מודרנית, בלי להקריא את הארמית הקשה, כי פשוט אחרת אנחנו לא נגמור את זה, צריך כמה שעות טובות. הוויכוח על אופן קיום השמיטה בעת החדשה מלווה אותנו בערך כ-120 שנה. מאז, אפשר להגיד, התחלת היישוב העברי החדש, קרוב לשנת תרמ"ט. אלו שצידדו בקיום שמיטה כהלכתה היו מודעים לכך שזה עלול לסכן את היישוב העברי, עד כדי סכנה. הם גם ידעו שמשתמשים בהיתרים שונים במצוות אחרות, אפילו דאורייתא, כגון מחיבת חמץ, בכור, היתר עסקה של ריבית ועוד, אבל מכל מקום הם דרשו לקיים אותה במשך כל הדורות. לפני עיניהם היו שיקולים רוחניים משלהם. מאידך, אלו שדגלו בפתרון של היתר מכירה, סברו שיש לנהוג, סברו וסוברים שיש לנהוג לכולה, כדוגמת מה שנהוג בשאר מצוות, בייחוד בגלל הסיכון הגדול לקיומו של היישוב היהודי המתחדש. אני כרגע לא רוצה לעסוק בפרשייה הזאת, כי זה סיפור, תעבור רק שנייה על המסך, זה אמור להיות המבוא, אני פשוט לא רואה איזה, טוב, המצגת כאן היא לא הכי ברורה. אין ספק שהמחלוקת הזאת שקיימת בימינו, היא לא שייכת רק פרופר לסוגיה של שמיטה. היא שייכת למחלוקת הרבה יותר נרחבת. מה הגישה שיש לנו ליישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל? מה הגישה שיש לנו לחקלאות יהודית בארץ ישראל? ובדרך כלל תלמידי חכמים, מהשקפה רוחנית, לא חלילה שיקולים זרים, מהשקפה רוחנית שיש להם בעניינים הללו, הם השליחו גם איך נוהגים שנת השמיטה. מה שאני רוצה להראות, שפולמוס מעין זה, ואני מדגיש מעין זה, עמד כבר בפני חז"ל עם שתי גישות. גישה אחת, שצריך לקיים את השמיטה כהלכתה, וגישה שנייה, שצריך להתחשב בדוחק הציבור. אני אעבור עכשיו עם סקירה הלכתית היסטורית, אני קורא לה, על הרבה מאוד היתרים שנמצאים במקומות מפוזרים. אחר כך אני אתן איזו חידה לפני הקהל הנכבד של תלמידי חכמים, שיתנו לי את המכנה המשותף שיש בין האוסרים ויש בין המתירים. אני מקווה שידעו כאן, אבל אם לא ידעו, אז אנחנו כבר נגיד את הדבר, והלקח אני חושב שיהיה מובן כבר מאליו. טוב, בואו אנחנו נתחיל. מצוות שמיטה היא הייתה קשה מאוד, ומי שרואה, המדרש תנחומה, הוא מביא שקשה מאוד לבן אדם לוותר על הממון שהוא מתפרנס ממנו כל השנה. קשה לו לראות ששדהו מופקרת, אילוניו מובקרים, מלשון הירושלמית, עם בית, סייגים מפורצים, ולכן קוראים לו איזו גיבור הכובש את יצרו, והפסוק גיבורי כוח נאמר עליו. תעבור בבקשה מסך. ויקרא רבה יש כאן קצת יותר מזה. לא רק זה שזה מצווה קשה שאדם חייב להפקיר את ממונו שממנו הוא חי כל השנה, אלא זה זמן ארוך מאוד, זה לא יום אחד, זה לא שבת אחד, זה לא חודש אחד, זה שנה שלמה. ויש כאן עוד תוספת, הוא גם חייב לשלם ארנונה. מה זה ארנונה? למי שילמו את זה? זה לא לעיריית ירושלים. כמובן, אנחנו נדבר אחר כך בהמשך. זאת אומרת, חוץ מזה שאין לו ממה להתפרנס, הוא חייב גם לשלם. הלאה. בבקשה, הלאה. קדם. לא, סליחה, כן. המצב הדל של היהודים מתואר במדרש איכה רבה, שמתאר את הצרות של העם היהודי. רבי אבאו, שגר בקיסריה, מתאר את התיאטרון בקיסריה, שם היו עושים סאטירה על היהודית, סאטירה אנטישמית, אין מילה אחרת. מה הייתה הסאטירה? שהם היו יושבים, אוכלים, שותים, משתכרים, והם אומרים שלא נצטרך להיות חרבים כיהודים. חרבים, הכוונה, ארוסים, עניים, כיהודים. מה? הם אומרים, אחר כך בוא נראה, יש כאן תיאור של היהודים שהם כל כך עניים שיש להם רק בגד אחד ומשתמשים בו לשבת, תתקדם הלאה. ואחר כך בהמשך הם אומרים, היהודים הללו שומרי שביעית, ואין להם ירק. למה הוא דווקא אומר על ירק? מיד אנחנו נדגיש מה הסיפור של הירקות, אבל אין להם מה לאכול בעצם. אם יש שנת בצורת, אז תבינו שזה רעב. והם היו מכניסים את המומס, זה ליצן, היו מכניסים אותו לתיאטרון, ראשו היה מגולח, והוא אומר שהיות שהיהודים צרכו את כל השמן, ובגלל זה השמן עלה ביוקר, אז לכן הוא מגלח את שערו. אחר כך היו מכניסים את הגמל, ו... טוב, זה כבר היה במסך קודם, היו מכניסים את הגמל עם בגדי אבל, כביכול שואלים את הגמל, למה אתה מתאבל? אז הוא אומר, כי היהודים אין להם מה לאכול, הם אוכלים לי את כל עשבי השדה, ואני לא נשאר לי מה לאכול. זאת אומרת, רואים, שמיטה הגיעה למצבים קשים ביותר שיהודים היו נתונים בחרפת רעב. טוב, אנחנו נגיע להיתר שמיטה הראשון שהיה, הוא היתר שמיטת כספים. זה היה בסוף בית המקדש השני. רגע, אתה התקדמת יותר מדי מהר. כן, אנחנו יודעים שהילל התקין את הפרוסבול, ותתקדם הלאה. הוא התקין את זה עם פני תיקון העולם, הוא ראה שבעצם אם החובות הם יושמטו, בעצם העם לא ילוו אחד את השני, אני לא אעבור על כל הסוגיה. השאלה שלי הגדולה, האם התקנה של הילל התקבלה ללא עוררין, או שהייתה לו אופוזיציה? בדרך כלל, אם אתם תסתכלו במפרשים, יגידו שהיא התקבלה ללא עוררין, אבל זה לא נכון. אנחנו רואים מהגמרא שההיתר הזה הוא תלוי בכמה דברים. הוא תלוי בכמה תלויות. תתקדם הלאה. הוא תלוי, לפי הסבר הגמרא, הוא תלוי בכך ששביתי דרבנן. עצם העובדה ששביתי דרבנן זה תלוי, תתקדם הלאה. הוא תלוי בזה, בתלות של שמיטה ביובל. זה לא דעת כולם, זה דעת רבי, שכמובן רבי מוסר את זה בשם אבותיו, אבל לא כולם מסכימים עם זה, הלאה. ואנחנו יודעים, מי שיסתכל בבירור הלכה החדש, יש שם סוגיה שלמה לדבר הזה, אלו שלא סברו כמו הלל, זה ודאי דעת חכמים שמובא בספרה, ויכול להיות גם דעת רבי יהודה. חכמים אומרים שביעית נוהגת אף על פי שאין יובל, והיובל אינו נוהג אלא אם כן יש עם השביעית. זאת אומרת בוודאי, לפי הסבר אביי בוודאי, אבל משמע שהם גם לא הסכימו כנראה לסיפור של הפרוסבול. אתם רוצים הוכחה שהם לא הסבירו? הנה, 250 שנה אחרי הלל הזקן, אומר שמואל שהפרוסבול זה אלבון לדיינים. והגמרא שואלת איך הוא יכול לומר דבר כזה. מה, וכי הוא יותר גדול מהלל? יש לו בדין יותר גדול? אומרת הגמרא, הוא לא התכוון לבטל לזה בפועל את הפרוסבול. אם יהיה לו כוח. אבל זאת אומרת, הוא לא הסכים לזה מבחינה הלכתית, אבל זה יתקבל בעם ישראל. נעבור עכשיו לסוגיה מאוד... סוגיות מאוד קשות שיש בירושלמי. מי שעובר על ירושלמי שביעי, דמי, רואה שיש שם משהו בלתי מובן לחלוטין. יש שם יחס סלחני, אני לא רוצה לומר רועד, אבל לאותם עברייני שביעית. איך דבר כזה ייתכן? איזה עובר עבירה שמעת שחזל ידנו לו יחס סלחני? אני אראה שתי סוגיות שהן המרכזיות. הסוגיה הראשונה עוסקת במסכת תענית, על מה מכריזים תענית. והברייתא אומרת שמה, שאם יש הפסקות בין הגשמים של למעלה מ-40 יום, זה פשוט יהרוס את הגידולים. למה? כי מתחילה הנבטה, ואחר כך לא מגיע גשם וזה מתייבש. או צמחים שהשתנו. גם זה, לא נעסוק כזה כרגע. אומרת הברייתא, גם בשמיטה אנחנו מכריזים על תענית גשמים. שואלת השאלה, למה? שתי דעות. חבריה, שנראה אחר כך מי הם בדיוק, אומרים פני פרנסת גויים. מה זאת אומרת? מאיפה היהודים קונים את התצרוכת לפי שיטתם? מהגויים. אבל רבי זעירה או רבי זעורה, זה אותו רב זעירה שלנו אחרי שעלה לארץ ישראל, אומר מפני פרנסת חשודים. חשודים פירושם אנשים שעובדים בשנת שמיטה. מיד, כן. רגע, נראה עוד מיד את היתרים. אבל בכל אופן, אומר הירושלמי, עוד מעט אנחנו נראה שיש כאן שתי מחלוקות קדומות מאוד בין רבי פנחס בן יאיר לבין רבי. נראה איזה מיד. זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה, מדובר על ברנש, אדם אחד שהיה חשוד על שמיטה, ואומר לאשתו, תשמעי, העיסה שמונחת שמה, תיזהרי, אל תופיע אותה, תפרישי ממנה חלה. צוחקת עליו אשתו, אתה מדבר על הפרשת חלה? הרי אתה עובד בשמיטה. אומר לה, בעלה, מה את רוצה? חלה זה דאורייתא. שמיטה זה של רבן גמליאל וחבריו. למה הוא אמר רבן גמליאל וחבריו? גם על זה צריך שיעור שלם. אבל זה דרבנן. רגע, אני לא מבין את הירושלמי. זה עבריין? או שזה תלמיד חכם, או שזה תלמיד חכם עבריין, זה גם אפשרי. מה זה הדבר הזה? אילו זה היה סתם דברי תורה של אבל, הירושלמי לא היה מביא זה. נראה עוד מעט את ההקשר, רק שנייה, נראה עוד מעט את ההקשר של הדברים. אתם תראו איפה זה מובא על תלמיד חכם גדול מאוד שרצה להחמיר על עצמו, אז אתם תבינו למה הירושלמי מביא את הסיפור הזה. כן, כן, נגיע לזה, נגיע לזה ועוד נסביר את הגמרא התמוהה הזאת. נמשיך הלאה. לא, רגע, רגע, מה, אתה עובר יותר מדי מהר. 170 שנה אחר כך, רבי יהודה הנשיא, ונראה סדרה של היתרים גדולים מאוד ששינו את פני השמיטה. בואו נתחיל את הסוגיה כאן, שזה מובן מיד אחר כך, את המחלוקת החריפה שהיה לו עם חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי פנחס בן יאיר, היה מגדולי הדור, מהחסידים שבדור, ספר מסילת ישרים מבוסס עליו. מה הסיפור כאן? אני לא אקרא את הכל בארמית, הסיפור הוא כאן שרבי הביאו לפניו ספר אחד, ספר אדם לא גדול, שעבד בשנת שמיטה. רצו לקנוס אותו, או שרבי ייתן לו איזה מלכות, רבי לא היה מוכן. אמר מסכן, מה הוא יכול לעשות? כדי חייו הוא עביד. ואז מסופר בירושלמי שהמחלוקת שדיברנו, האם אנחנו מתפללים, מתענים, בשביל חשוד על השמיטה או בשביל גויים, זו אותה מחלוקת שהייתה בזמן התנאי בין רבי פנחס בן יאיר לבין רבי יהודה הנשיא. מה היה? רבי רצה להתיר את השמיטה. היו שנות בצורת, ככה אומר הגרא, אבל זה ברור, זה עולה מהסוגיה, אתם תראו מיד, אבל אני אוסיף, אין לנו שום ספק שהמיסים הכבדים של הרומאים, שעוד מעט נראה שהמס הארנונה הוא היה אחד המיסים הדוחקים ביותר, שבערך 30-40 שנה אחרי רבי הגיע לכזה מצב קטסטרופלי, הצריך את רבי להתיר את השמיטה לחלוטין. והוא נפגש עם רב פנחס בן יאיר, והוא שואל את רב פנחס בן יאיר הזקן, הרבה יותר מבוגר ממנו, מה איבורה יעבדים, מה המצב בתבועה? רב פנחס בן יאיר אומר לו, אולשין יפות. מי שלא למד את ירושלמי זרעים, לא יודע על מה מדובר כאן, וגם אם הוא למד זה קשה מאוד להבין כאן. אני אסביר את זה מיד, אבל בכל אופן הוא חזר עוד פעם על השאלה. מה המצב התבועה? אומר לו עוד פעם רב פנחס בן יאיר, שכימץ בלשונו, יש אולשין יפות. אולשין זה צמח שהוא חצי בר, זה נקרא ירק שדה. אוכלים את זה בפסח, בתור מרור. מה הסיפור כאן? רבי בכל אופן הבין שהוא לא יקבל הסכמה מגדולי הדור ולא יהיה לו כך להתיר את השמיטה. אבל רבי לא נח ולא שקט. הוא עשה כאן היתרים שהפכו את המצב. בואו קודם כל אנחנו נסביר מה הסיפור הזה של אולשין. תתקדם בבקשה. תראו, טוב, המסך כאן לא בסדר. הייתם צריכים לראות כאן את האנדיב הבלגי. שזה האולשין. האולשין הוא סמן למצב הירקות שיש באותה שנה. אני מיד אסביר את הסוגיות. בואו תראו, תקדם מעלה. תראו, לאדם, אדם ניזון מתבואה, שזה דגנים, מקטניות וזרעים, ירקות, ירקות שדה, שזה חצי מאכל אדם חצי בהמה, ומוצרים מהחי. עוד מעט נראה. לא, 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 לא לקפוץ, רגע. תבואה בקטניות אפשר לשמור, אבל אם יש שנות בצורת, אין מה לעשות. ירק גודל מהר ומתקלה מהר. עד היום בעולם המודרני אי אפשר לשמור ירקות, אפילו עם כל אמצעי הקירור שלנו. עכשיו, ברגע שיש שנות בצורת, אין לך לא תביעה, לא קטניות, ירקות אתה לא יכול לאכול בגלל איסור ספיחים, נותר לך לאכול או מוצרים מהחי, אבל זה עולה הרבה כסף, זה רק בני אדם עשירים, או ירקות שדה. זאת אומרת, אתם זוכרים את הסתירה של הגמל, שאתה אוכל דברים שבדרך כלל בני אדם לא אוכלים. זה מה שניתר לך לאכול. זאת אומרת, רבי אומר לרבי פנחס בן יאיר, תשמע, אין לאנשים מה לאכול. אין תבואה. והוא עונה לו, עדיין אולשין, שזה הירק השדה, עדיין נשאר. מה היה המשך של הסיפור? ביקש רבי את רבי פנחס בן יאיר שיעלה איתו לביתו, ויאכל ממאכל היום, מאכל מכובד שהכינו שם בבית רבי יהודה הנשיא, היה שם מטבח. היה שם הסיפור, שם המתו של בית רבי. ובדרך כשהוא עולה, הוא רואה את הפרדות הלבנות בהמות המסע החזקות ביותר של הנשיא. הרי בית הנשיא זה היה מקום מלכותי. לפי גרסת הירושלמי הוא אמר, רגע, מי מזין את כל הבהמות הללו? רבי מדבר איתי כאן על רעב, מי בדיוק מזין את הבהמות הללו? הוא אמר, כנראה שרבי לא יראה יותר את פניי. והלך לדרכו. רבי שלח שליחים כדי להביא אותו חזרה. אמר רבי פנחס בן יאיר לתלמידים שלו, בואו ותקיפו אותי כדי שלא יקריאו לי. ראו את שליחי הנשיא, פינו את הדרך. עוד פעם רבי פנחס בן יאיר בא ואמר להם, תקיפו אותי, אני לא רוצה לבוא. הביטוי של הירושלמי הקשה של המחלוקת, ירדה אש ביניהם. ירדה אש מן השמיים. זה ביטוי, ביטוי ש... ואז רבי אמר את המשפט, אם לא זכינו ממנו לתורה בעולם הזה, נזכה ממנו לעולם הבא. זאת אומרת, עד סוף חייו של רבי פנחס בן יאיר, לא היה פיוס בינו לבין רבי, כנראה בנושא הזה, אני לא יודע אם ישאר נושאים. הבבלי מספר סיפור דומה לזה, תקדם מעלה בבקשה. הבבלי מספר שאחרי שהוא חזר מן הר גינאי, הוא היה מוכן להתארח אצל רבי, אבל, תקדם מעלה, אבל אחרי שהוא ראה את אותם פרדות, והוא אמר מלאך המוות, הפרדות האלו היו חיות מזיקות, הם היו נותנים מכה לבן אדם, הסיכוי שהוא ירפא ממנו כנראה לא היה גדול. אבל בכל אופן, הביטוי בבבלי, שהוא ממש התחנן, מפקרנה להו, עקרנה להו, הוא מוכן לעשות הכל על מנת לפייס את רפינחס בן יאיר, בשום פנים ואיפן הוא לא מוכן. עד כדי כך שגבה טור הביניו. אם ראינו אצל הירושלמי אש, אצל הבבלי הר, מה ההבדלים ביניהם? זה עניין לשיעור מחשבה. אבל מחלוקת בלתי ניתנת לפתרון. מה עושה רבי? רבי מתקן סדרה של היתרים שמשנים בעצם את המצב. הוא עושה תיקוני גבולות, הוא מתיר להביא ירק מחוץ לארץ, והוא מתיר מיד את הירק מוצאי שביעית. תראו, זה סוגיות קשות, אני אגיד את הכל ממש בקצרה, כי יש לנו עדיין הרבה סוגיות. אז אני אראה את הדברים. תתקדם הלאה, בבקשה. אנחנו יודעים שיש את התחום של עולי בבל, נכון? ובתחום של עולי בבל, בתחום הזה, זה התחום החמור ביותר, שגם יש איסור ספיחים. מה עושה רבי? תתקדם הלאה. ואז כתוב בירושלמי בהמשך, רבי יתיר בית שען על סמך עדות של חמיב, של רבי מאיר, שהוא אכל מאיזה גינה. ורב זעירה אומר, זה שהוא אכל מגינה, אדם גדול, מסתבר שזה הולך על הכל. כרגע לא נעמוד על כל הפירושים. ואז תראו מה מביא אחר כך הירושלמי בהמשך הלאה. הלאה? רבי יתיר בית שען, רבי יתיר קיסרי, רבי יתיר בית גוברין, רבי יתיר כפר צמח, ואני מוסיף, על פי תוספת העולות, וגם הרמב"ם מביא זה, רבי יתיר גם אשקלון. מה זה אומר? תתקדם אל המפה. בואו תראו עכשיו. אתם רואים את המקומות הללו? יש איזה משהו שמשותף לכל הערים הללו? טוב, צריך בשביל זה לדעת קצת היסטוריה וארכיאולוגיה, לא כל כך קשה. אבל זה ערים נוכריות, שהמיעוט בהם יהודים. רבי מתיר בהם, על פי הסבר רוב המפרשים, בגלל שהוא סובר, שהיהודים שם נהגו בטעות דינים של מעשרות ושמיטה. נהגו איזה לחומרה, ורבי אומר, ננהג עכשיו לפי הדין. כי על פי הלכה לא היו צריכים לנהוג, נהגו איזה רק לחומרה. לא יודע אם טעות או לחומרה, כל מפרש לפי שיטתו. יש כל מסבירים שרבי סבר שזה טעות, יש כל מסבירים שהוא טען שהם עשו איזה מחומרה, זה לא כל כך משנה. למה זה נותן? זה נותן שקודם כל, כל האזורים האלו, אין להם בעיה של הספקה, נכון? הם יכולים לאכול. וזה אומר עוד דבר, אם אתם תראו את האזורים הללו, תתקדם הלאה, זה בעצם אזורים גיאוגרפיים שהם פרוסים לכל אורך תחום עולי בבל. עמק הירדן, שפלת החוף, יהודה והדרום, כל האזורים הללו עכשיו אפשר, יכולים לקחת ירקות. אמנם עדיין לא מספיק, הוא עושה עוד שני היתרים חשובים ביותר, תתקדם הלאה. כאן יש כאן סיפור מעניין שאני אספר אותו בעל פה על יהודי קיסריה, שכאשר לפי דעה אחת, תתקדם הלאה, לפי דעה אחת של רבי חנן, סליחה, של רבי יהודה מבית גוברין, עדיין לא התירו להם, זאת אומרת, היתר לא היה במניין, אבל הם כבר שמעו שעומדים להתיר. הגויים של קיסריה שהיו חובבי תיאטרון ומשחקים, משחקי ספורט, הלכו, והשאירו את כל השוק של קיסריה עם הפירות ועם הכל, השאירו אותו כי ידעו שהיהודים באותה שנה לא יקחו כלום. אבל בדיוק היהודים שומעים שמתירים את קיסריה, באו היהודים, כמובן שלא כדין, ובוזזים את כל השוק. הגויים חוזרים והם רואים את כל השוק ריק. הם מתמלאים פחד, אומרים בוא נלך לחכמים שהם המחר, תראו להם גם חזירים. זה הסיפור שמסופר כמובן באירוניה על המצב שהיה. בהמשך אחר כך, תתקדם הלאה, מובר רב זריקה, שאומר שכן היה היתר רשמי, נמנו עליה 24 זקנים והתירוה שיהיו הכל נכנסים לתוכה, גם לא היה בתומת ארץ העמים, כי זה בחלק של המובלעות. כרגע לא נעסוק בדבר הזה. זה הסיפור של קיסריה. הלאה. אשקלון, דווקא רבי פנחס בן יאיר כן השתתף בה, תתקדם. רבי פנחס בן יאיר כן השתתף כה, וכאן אנחנו רואים שרבי ישמעאל ברבי יוסי לא היה מוכן להשתתף. הוא היה מוכן להוציא אותה מידי ארץ העמים, שאין לזה תומת ארץ העמים, כי זה דרבנן, אבל לגבי מעשרות ושביעית הוא לא מוכן. למה? לפי הגרסה בתוספתא, תתקדם, הוא פחד מבדין הגדול, לפי הגרסה בירושלמי, הוא חשב שמה התקבשה דבר תורה בתחום עולי מצרים, לא עולי בבל. מה הייתה דעתו? סיפור אחר, אבל לא הייתה הסכמה לגמרי. בואו עכשיו נראה את אלו שלא הסכימו עם התקנות של רבי. תתקדם בבקשה. מי ערער על רבי? תראו, רבי התיר לי כך, ירג מוצאי שביעית, הכל היו מליזין עליו, אמרו, מה זה הדבר הזה? הרי אתה נוהג משהו חדש, אמר להם, מה אתם רוצים? יש לי כבר תקדים. מי הוא בעל התקדים? חזקיהו שכיתת את נחש הנחושת. אני כרגע לא אעסוק מה המשמעות, זה שיעור למחשבה, תתקדם הלאה. טוב, אנחנו רואים שכאן אפילו אחיו ובית אביו, גם הם לא הסכימו, זה מובא בבבלי לגבי בית שאן, אפילו אחיו ובית אביו, וגם עונים להם משהו דומה לזה לגבי חזקיהו, תתקדם הלאה. ועכשיו הסיפור, אני חושב, תישאר כאן, על רבי יהושע בן לוי, אחד מחסידי הדור, שכנראה רבו הרוחני היה רב שמעון בר יוחאי, כרגע מי שמכיר את הגמרא בסנהדרין, שהוא עמד על פתח המערה, אני כרגע לא יעמוד על זה, כנראה לא רוצה לסמוך על היתרי רבי. זה מובא בירושלמי מיד אחרי היתרי רבי, הסיפור הזה. תתקדם, מה הסיפור? רבי יהושע בן לוי לא רצה להסתמך על היתרים, והוא אומר לנער שלו, לתלמיד שלו, אל תקנה לי ירק, אלא רק מגינדה דסיסרא. איפה גר רבי יהושע בן לוי? בלוד. לוד זה היה המקום שלו. עוד מעט נראה איזה. ובכל אופן הוא אמר, יש מקום הזה, שם רק תקנה לי. והגיע אליהו הנביא ואמר לו, אתה חושב שאתה מחמיר גדול? אתה יודע ממי אתה קונה? אתה קונה מגוי שרצח יהודי. ואם אתה רוצה להחמיר, לפי הגרסה, בדמי אישתרי לחברך. וזה לא כל כך מובן. מה זה אישתרי לחברך? זאת אומרת, אתה תמשיך לקנות מרוצחים. לא מובן. לפי הגרסה אבל, תתקדם הלאה, בשביעית הוא אמר, איש תביא לחברך, תהיה כמו חברך. זאת הגרסה המרווחת כאן בעניין, זאת אומרת, תהיה כמו כולם. עוד מעט נראה, ואז מובא הסיפור על החשוד על השמיטה. אתם זוכרים את הסיפור של החשוד השמיטה? שהירושלמי מתייחס אליו בסלחנות? כי בעצם דעת הירושלמי שהיה ראוי בשעות דחק להתיר לגמרי את השמיטה. ולכן אדם שעובד לפרנסתו, אני כרגע לא מדבר עכשיו על הזמן המודרני שלנו, זה צריך עוד שיקול, אבל הוא בעצם לא נחשב עבריין רגיל. אין שום הסבר אחר שאפשר להסביר בירושלמי. הלאה. האם רבי יהושע בן לוי קיבל או לא קיבל את היתרי רבי? ומצאתי ממש לא מזמן סיפור על רבי יהושע בן לוי, שכתוב שמרחץ שהוסק בתבן קשל שביעית, לאדם רגיל מותר ללחוץ בה, כי זה דרך כילוי, אבל אדם חשוב אסור, שמה יביאו בשלו בוסם ויעשו עוד כולות, יגידו, אם הרב הגדול הזה מתרחץ כאן, אז בטח מותר. רבי יהושע בן לוי, מה שעשה, הלך מלוד, מהעיר שלו, להתרחץ בבית גוברין. מה היה בבית גוברין? אתם זוכרים? בית גוברין, חוץ ממערות, זה המקום שרבי התיר אותו. יוצא שהוא קיבל בסוף את הסיפור הזה. הלאה בהמשך. אנחנו ראינו שרבי התיר ירק בחוץ לארץ, והתיר גם במוצאי שמיטה מיד. הסיפור בירושלמי הוא מסובך מאוד, יש הרבה הסברים, אני אסביר בצורה פשוטה. הסיפור היה שבהתחלה התירו בספר של ארץ ישראל, כי לא הייתה ברירה, אנשים היו לוקחים מחוץ לארץ. אחר כך התירו בכל ארץ ישראל. על פי רוב המפרשים, הסיפור הזה שהיו מביאים מחוץ לארץ, הוא אפשר לי להתיר גם ירק מוצאי שביעית. אם לפני התקנה היה צריך לחכות שהירק יעשה כיוצא בו, עכשיו, היות שיש כבר היתר להביא מחוץ לארץ, אני כבר אומר, בטח הירק הזה כבר הובא מחוץ לארץ. יש הסבר אחר של הגרא, שבגלל שהירק גודל במהירות התירו, אבל אני כרגע לא רוצה לעמוד עליו. מסופר בירושלמי בהמשך, שבני ציפורי עשו הפגנה על אותם, לא, אתה קפצת יותר מדי, על אותם כלופתאות. כלופתאות זה סוג של בצל, שנקרא קרשה, ככה על פי רשי, והם לקחו את הבצל הזה, הלבישו אותו שק ואפר, ואמרו לרבי, מה אתה, למה את כל הירקות התרת ורק את זה לא? וכנראה שהם שכנעו אותו על ידי זה, שהם הראו לו שגם זה יכול לגדול מהר, או שהם מביאים איזה מחוץ לארץ, לא ברור. בהמשך הלאה מסופר סיפור שיותר חשוב מבחינתנו, שרבי הזדמן עם רבי יוסי ברבי יהודה לאקו, לרבי מנה. ביקש ממנו, תעשה לנו לארוחת צהריים מנת ירק. במקום להביא לו ירק, הביא לו בשר. טוב, אמר רבי, ביקשתי ירק, הביא לי בשר, מה יכול להיות? מוחרת, אמר לו, עוד פעם, תעשה לנו בבקשה מנת ירק. ירק זה דבר שמזין את גוף האדם, קל לעיכול. אתם יודעים הרי שרבי היה חולה מאיים. היה קשה לו לאכול דברים אלו. עשה לו תרנגול. בקיצור, הוא אמר, אני חושב שאתה כנראה הגעת מהפתח של שמואל. מה זה פתח שמואל? לא ברור. כנראה שאתה סובר כמו שמואל, שהוא היה רופא, שהוא סובר שירקות זה לא בריא לעיכול. אומר לו, רבי יוסי ברבי יהודה, הוא לא מפתח של שמואל, הוא פשוט לא רוצה להתיר לך לכל ירק, הוא לא סומך על היתרים שלך. אחר כך היה את הסיפור הזה. אחר כך היה את הסיפור הזה, הוא אמר לו, הוא באמת הגיע אליו לרבי, הוא אמר לו את הסיבה האמיתית, הוא אמר לו, זה לא בסדר מה שעשית. היית צריך לנהוג כמונו. זאת אומרת, אחרי שיתרנו, לא היית צריך להגיש לנו כל מיני התחמקויות כאלו. הלאה בהמשך, תתקדם הלאה. היתר מספר 5, תוספת שביעית, מי ביטל אותה? במשנה אין שום רמז. הברייתא שמובאת בגמרא כתוב רבן גמליאל, רש"י ועוד הרבה מפרשים שזה בנו של רבי יהודה הנשיא, ביטל תוספת שביעית. אני עובר הלאה כי אין לנו זמן, אני לא עובר על כל הדברים. הלאה, תעבור הלאה, הלאה. אני עובר להיתר מספר 6, רבי ינאי. רבי ינאי עשה היתר פוקו וזרו משום ארנונה. זה בערך היה 30 שנה אחר כך, לפי הערכה שלי. תתקדם הלאה. הלאה, הלאה, הלאה. כן. אחד המיסים שהעיקו ביותר זה היה מס שהיו צריכים לשלם למחנות צבא שחנו על יד יישוב. היות שהצבא הרומי הסתובב כאן, כי זו הייתה צומת מרכזית, היו הרבה מלחמות כאן, היהודים פשוט קרסו מהמס הזה. אבל היה עוד דבר שהכביד מאוד. זה היה שינוי בשיטת המיסוי של הקיסר דוקלטיאנוס. תעבור הלאה. תעבור הלאה, אני לא אביא כאן את הרמב״ם. הרפורמות שעשה, הוא פשוט היה צריך להילחם בהיפר-אינפלציה שהייתה באימפריה הרומית, ומה שהוא עשה ככה, הוא לקח 1,000 מוצרים ואמר שמי שיעבור על המחיר יהיה לו עונש מוות, וחוץ מזה מה שהוא עשה, הוא רצה לגבות יותר מיסים לשלטון. הוא אמר ככה, אם עד עכשיו גבינו רק לפי היבול הממשי, זאת אומרת שכמה שדה שלך עשתה, לפי זה תיתן אחוזים, זאת אומרת יהודים ששבתו בשנת שמיטה לא היו צריכים לשלם כלום. עכשיו הוא גבה לפי היבול הפוטנציאלי, הוא חילק את כל הקרקעות ליחידות מס, הוא אמר ככה אתם צריכים לשלם. מה עושים היהודים שאין להם שום דבר? הם צריכים לשלם. כמובן שזה הדבר הזה. ועוד איסור חמור מאוד, אסור לצבור בר. אלו שהיו צוברים בר היו מעלים את המחירים. היהודים הרי בשנה שישית, מה הם צריכים לעשות? הם צוברים בשביל שנה שביעית. כמובן שזה סיכון גדול מאוד. הלאה. אני לא אעבור הלאה, הסברי הראשונים, תעבור הלאה. רבי ינאי היה חובב ארץ ישראל גדול, מי שיסתכל ברייבד, הוא אומר שהיו לוקחים לו את הקרקע. אבל הרייבד גם אומר שנטע 400 כרמים גם, משום יישוב ארץ ישראל. הרב יצחק אייזיק הלוי עושה מחקר שלם, שרבי ינאי היה לו ישיבה של תורה ומלאכה, ישיבה וחקלאות. הוא מוכיח את זה מרבה מקומות בירושלמי, אני לא אעמוד כרגע על הנושא הזה. הלאה. ועכשיו אני מגיע למה שכאן יערת. המחלוקת החריפה ביותר, שאי אפשר להבין אותה, לדעתי, בלי המהלך שאנחנו נותנים. אני אספר את הסיפור בעל פה, כי אין לנו זמן. הסיפור הוא כזה, שני שליחים של בית הנשיא בשם רב חייא בר זרנוקי ורב שמעון בן הצדק הולכים לאסיה, שזה כנראה אילת, כדי לעבר את השנה. ריש לקיש נטפל אליהם ורוצה לראות מה הם עושים. בדרך הם רואים אנשים שחורשים וזורים בשנת שמיטה. ריש לקיש אומר להם, נו תגידו להם משהו, תצעקו עליהם. לא, לא רוצים לצעוק עליהם, למה? אולי זה הגיסטון, אולי הוא שכיר של גוי. עוד פעם עוברים, עוד פעם רואים מישהו שזומר, זומר את כרמו. אומר להם, תצעקו עליו, תסתכלו איזה עבירה הוא עושה. לא, 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 הוא לוקח את הזמורות בשביל בית הבד, הוא רוצה ללחוץ את הזיתים. ריש לקיש כבר רואה שזה סתם דברים, הוא אומר להם, הלב יודע אם לעקל או לעקלקלות. לעקל זה משהו שלוחץ את הזיתים בבית הבד. אחר כך הוא מגיע לפני רבי יוחנן, ואומר לו, תשמע, איזה מין שליחים שלח בית הנשיא? שליחים של עמי ארצות, הם כמו רועי בקר. אז אומר לו ריש לקיש, אתה יודע מה? מה שהם עשו עיבור השנה, זה נחשב כי זה כמו רועי בקר. אחר כך אומר ריש לקיש, לא, זה לא נחשב כלום, הם רשעים. קשר רשעים אינו מן המניין. אמר רבי יוחנן, רגע. אמר רבי יוחנן, דעקה, זו צרה. איך הייתם מבינים? רבי יוחנן הסכים לריש לקיש או חלק עליו? רבי יוחנן, ששמע את הסיפור הזה, ששליחי הנשיא לא מחו ביד עוברי שמיטה, אמר דעקה, זו צרה. איך הייתם מבינים? מה אמר רבי יוחנן? למה חלק עליו? הוא לא צודק? למה? אבל הם רשעים, הם עוברים משנה שמיטה. כן, מה זה? הם מסכימים, זאת אומרת, מסכימים איתו. אז טוב, כל מה שתגידו, יכול להיות, נמצא בראשונים, מחלוקת בין רש"י לרמ"א. הרמ"א אומר באמת, תתקדם על הרמ"א, יד רמ"א אומר באמת, תתקדם. היד רמ"א אומר, זו צרה, באמת שחכמים כאלו נהיו רשעים ולא מחו. אבל רש"י אומר דבר מאוד מוזר, שנגד הפשט. הוא אומר, זה שאתה קורא להם רשעים, זו הבעיה. מאיפה רש"י לקח את הדבר הזה? לפני שאני אתן לכם את הפתרון ויוכיח אותו, אני חושב מעל כל ספק, אני אתן לכם עכשיו את החידה, שאני רוצה. תתקדם הלאה למסך. אולי מישהו יכול להגיד לי מה משותף לכל המתירים שראינו. תתקדם. הלל הזקן, רבי יהודה הנשיא, רבן גמליאל בן רבי, רבי ענאי הכהן, רבי יהודה הנשיא, רבי יוחנן. הלל הזקן, רבי יהודה הנשיא, זה בסדר. רבי ענאי, מה איתו? מה הוא? בסדר, זה לא סיבה. רבי ענאי הוא תלמיד של רבי. מה עם רבי יוחנן? הוא תלמיד של רבי ענאי. והוא הולך עם בית הנשיא. רב חייא בר זרוקי ורב שמעון בן יוצא, ודאי שהם שליחי בית הנשיא. עכשיו בואו תגידו למה המשותף לאוסרים. רב חינס בן יאיר, רב יהושע בן לוי, ריש לקיש וחבריה. טוב, אלו אנשים שהם ראשי קהילות, אנשים גדולים מאוד, לא חלילה שלא מתכוונים לשם שמיים, שאף אחד לא יעלה על דעתו. כן, הם כן ראשי קהילות, ודאי ראשי קהילות גדולות מאוד אפילו, אני כרגע לא יעמוד על זה, אבל לא כרגע, רב חינס בן יאיר נמצא בלוד, כן, כן, בוודאי. רבי יהושע בן לוי הוא תלמיד של בר קפרה, הוא מתנגד גדול ביותר אל הנשיאות. מי שמכיר את בר קפרה שהפסיד את צמיחתו, שאחרי שהוא שאל את החידה המרגיזה, את רבי שנמצאת בירושלמי, שאני לא אעריך עליה עכשיו כרגע, הוא אמר לו, כמדומה שאתה לא תהיה זקן, זאת אומרת אתה לא תקבל צמיחה. רבי יהושע בן לוי תלמיד שלו. ריש לקיש הוא כאן החידה. לא, ריש לקיש לא ראש קהילה, אבל הוא, רק שנייה, ריש לקיש לא, נכון? רק שנייה, חבריה זה סיפור שלם, חבריה זה אלטרנטיבה לבית הנשיאות, מי שמסתכל בירושלמי רואה זה, ריש לקיש, אבל אני אוכיח לכם שהוא מתנגד חריף לבית הנשיאות. אתם רוצים לראות מאיפה אני יודע את הדבר הזה? אז בואו תראו, תתקדם מעלה. לא, זה אמרנו כבר את המשותף, תתקדם מעלה. תראו איזה מחלוקת יש בין רבי יוחנן לריש לקיש שנמצאת בכמה מקומות שכנראה שרשי בוודאי יסתמך על זה. יש סיפור מסכת תענית שבית הנשיא גזר תענית ולא הודיע לחכמים. ריש לקיש אומר התענית הזאת לא שווה. אומר לו רבי יוחנן, אנחנו נסמכים עליהם. זאת אומרת, סמכות הנשיא קודמת לחכמים. תתקדם מעלה. יש כאן סיפור שריש לקיש מדבר נגד רבי יהודה הנשיאה. הוא אומר, אם אתה תחטא, נשיא שחטא, מלכים אותו לא בבית דין מיוחד, אלא בשלושה של אדיוט. שמע איזה רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיאה, זה הנכד של רבי יהודה הנשיא, שלח חייל כדי לתפוס אותו. ברח ריש לקיש למגדל, יש אומרים לכפר חיטים. רבי יוחנן היה בישיבה, ורבי יהודה הנשיאה מגיע לשמוע תורה מרבי יוחנן. ואז רבי יוחנן עושה תוך כדי הלימוד, עושה ככה, ככה, ככה. שואל אותו רבי יהודה הנשיאה, מה זה? הרי תוך כדי הלימוד הוא היה עושה ככה. הוא אומר, חסר לי יד אחת. חסר לי את היד של ריש לקיש. אמר, בסדר, אני אשחרר אותו. אני לא אראה כרגע בסיפור. אתם רוצים לראות את המקור מפורש, ואני מיד מסיים. המקור מפורש אומר ככה. תתקדם בבקשה הלאה. תתקדם. תקדם, עוד, הלאה, הלאה. הנה, המחלוקת במפורש. כאשר יוסף אמר שצריך, האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו, על דעתי דרבי יוחנן, אנו צריכים לכבודו, על דעתי דריש לקיש, הוא צריך לכבודנו. יש כאן מחלוקת, מה סמכות הנשיא. אני עכשיו אסיים עכשיו בדברים שאמר הרב שפירא, אנחנו נסיים, אני לא רוצה לעכב את מורינו הרב אריה שטרן. תתקדם, תתקדם הלאה, אנחנו גמרנו. לא, לא, בסדר, אנחנו נעכב. תראו את הדברים שאמר הרב שפירא בקשר ללקח לדורנו. הוא אומר, קו מאפיין בין כל אלו שעשו את תרי השמיטה, שהם היו בעלי הוראה שהיו ממונים על הציבור, והם הבינו את המצב לאשורו. הוא הביא את הדוגמה של האדרת, הוא אומר, גם כל הרבנים שירו אחר כך, הוא הביא את הדוגמה של האדרת, שבחוץ לארץ הוא התנגד, כאשר הוא הגיע לארץ ישראל, הוא קיבל את המינוי להיות רב של ירושלים, אז הוא אמר, עכשיו אני מבין את המצב יותר טוב. אנחנו נסיים במילים שנזכה בעזרת השם לקיים שמיטה כהלכתה, כדת וכדין.